סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב לעם ישראל, מה שלומכם?
חנוכה שמח.
חנוכה שמח, חנוכה
ובוקר שמח. ובוקר טוב לידידי וראי שיצא מהבידוד. כן, איך היה בבידוד נחמד?
תראה, קשה, 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 ופתאום אני מבין שאדלשטיין, שר
הבריאות.
כן, מוריד את זה לעשרה ימים, ואם אתה עושה בדיקת קורונה, זה יורד לך, לא בדיקה, חיסון.
שתי בדיקות. ואם אתה עושה חיסון, אתה תקבל תעודה ירוקה.
ואני אומר לך שאני הולך לעשות חיסון, אני לא נשאר עוד 14 יום בבית אם אני טס, אני כבר אומר לך, ואני הולך לעשות את פייזר ולא את הרוסי, שאתה כל כך ממליץ עליו בחום, וכי אחרת, תשמע, זה נורא. 14 יום בידוד, תקשיב.
בטח הספקת חצי שס.
ודאי, ודאי, גמרתי את מסרת עירובין, התחלנו פסחים, אני חושב שזה חשוב, אני חושב שאתה עושה את הדף היום ישנים, כמה פעמים גמרת את השס כבר?
אני עכשיו במחזור רביעי.
יפה, אז אני הראשון. ועירובין הייתה מסכת קשה ביותר.
קשה.
אבל עשיתי את ההשתדלות.
איך מצבך בבוקר אחרי הסופגניות?
תראה, כיף, נחמד, אני נורא אוהב את חנוכה, חג מאוד משמין, חג מאוד מזין, אבל, ודרך אגב...
בחיק המשפחה.
כן, וגם הגיע מזל טוב למשפחת קפלין וויטמן, שמשפחה שלך, עכשיו אנחנו בכלל משפחה, היו את האירוסים, היה נפלא, היה נחמד.
ונמשיך בשמחות, ובפוליטיקה הישראלית,
יש
שמח.
יש הרבה שמח. תראה, אני קראתי את מה שאתה כתבת בכל מיני מקומות, שעידן ביבי נגמר, וזה, ואמרתי, אני אענה לך או לא, אז אני אענה לך כאן כרגע. אני חושב שאתה טועה בענק. אתה כתבת שעידן ביבי נגמר, אין לו יותר רוב. אני אומר לך דבר אחד, ביבי לא פרייר. ביבי לא פרייר, זה אומר, דקה, תן לי לסיים את התורה שלי, הרבה נת נשמע את התורה שלך. אני אומר, ביבי הרי ידע שיש לו סיכון ששר הולך לעזוב. ועם כל הכבוד...
שער, לא שר, שער.
שער.
שער לא היה שער.
יפה.
אם שער
היה שער,
אולי לא הייתה שערה היום.
יפה. אבל אני רק אומר, זאת אומרת, אני כל הזמן שאלתי את עצמי גם במעלית עכשיו, למה הוא לא נתן לו אפילו שר בלי תיק? שר בלי תיק.
תיק בלי שר.
הרעיון הכללי הוא שביבי לדעתי יש לו תוכנית סדורה. זו דעתי האישית, הוא קוסם, הוא קוסם, אני כבר אומר לך, עודיני יכול ללמוד ממנו. ואני אגיד לך יותר מזה. תראה, שר כרגע עושה רעש, וזה נכון, ו-15 מנדטים, ו-17 מנדטים, 18 מנדטים, אתה עזוב. זה, הרי זה יורד באופן יחסי מכולם.
כולם נזכרים שגם לאבי גבאי, שהוא התחיל להנהיג את מפלגת העבודה, הוא התחיל ב-20 מנדטים.
אתה זוכר?
וגמר בכמה, וגמר שישה.
בשישה ועוד ברח לפני שהוא לא יעבור את אחוז החסימה. ולכן אני אומר שאני חושב שבעניין הזה, ביבי יש לו תוכנית סדורה. מצד שני,
הוא מעידך,
הוא כזה טיפש ביבי, שאני לא מצליח להבין את זה. עזוב, אתה יודע שיש לך מישהו שנבחר בפריימריז מקום שני. בכל, אחד, שתיים הצביעו לו? תן לו!
חבק אותו!
תן לו! בוא נניח שיש לך פועל, לא יודע מה פרובלמטי, לא יודע, ואתה אומר, אתה נותן לו אתר, אתה אומר לו, לך את האתר הזה, צריך לעבוד חכם. בשביל מה עכשיו כל המלחמה הזאת? והשאלה היא, וזה אתה המומחה שלנו, האם יהיה בחירות או לא יהיה בחירות?
תראה, אם יהיה בחירות או לא יהיה בחירות, אני נוטה הייתי לומר, תראה איזה עברית.
איך צריך להיזהר?
שאין בחירות.
אוקיי.
מכיוון שאם יש בחירות במצב הנוכחי, וסיעת כחול לבן בראשות בני גנץ, מדברת על בחירות זריזות, אמצע פברואר, אפילו לא 16 למרץ, שזה היה התאריך המוסכם אתמול בוועדת הכנסת, שלשום בוועדת הכנסת, ג' ניסן, ובכחול לבן מדברים אולי על משהו זריז, אמצע פברואר, אז לכחול לבן אין סיכוי. קשה לי להאמין ש15 חברי כנסת של כחול לבן יעמדו והתאבדו מהמקפצה באיזה חרקירי מפואר, רק כדי לנקום בביבי. מה הם יעשו? יכולים למצוא פשרה בנושא התקציב, יכולה בהחלט להימצא פשרה בנושא התקציב.
הבעיה זה לא תקציב, הבעיה זה הכיסא, הרוטציה, זה הבעיה.
הרוטציה מתוכננת לפי ההסכם הראשוני, הרוטציה מתוכננת לשלעי אוקטובר 21, זה מאחורי הקוטל.
זה אוטוטו.
זה אוטוטו.
כן, הזמן רץ.
אז אם אתה זוכר, ואנשים לא זוכרים, הרוטציה תוכננה לפי כהונת ממשלה של 3 שנים.
אוקיי.
יכולים להחליט עכשיו...
לדחות.
לא, שהרוטציה תהיה לפי 4 שנים. זאת אומרת שהבחירות יהיו במועדן.
יפה.
ואז את השנה הנוספת גם יחלקו...
לא, זה עוד חצי שנה.
שנה בדיוק.
לא, זה שנה, אבל חצי שנה לא חצי שנה.
או, שנה נוספת. כן. ואז נתניהו לא צריך לפרוש באוקטובר 21, אלא רק באפריל-מאי 22. זאת אומרת שנה וחצי, זה כבר נשמע יותר טוב. יש זמן למניפולציות חדשות.
ויש זמן לעשות תרגיל חדש.
ואז כבר יכול להיות בעיה עם תקציב תקציב 22, נכון, לא תקציב נכון, 21. נכון, נכון. וזה יכול להיות...
הפתרון.
הפתרון.
השאלה אם גנץ, אבל גנץ נמחק.
ואז...
גנץ נמחק. ואז, אם זה קורה, גנץ נמחק.
ואז, הפוך. ואז גנץ מקבל, הוא בא לעמדת בחיר, א', הוא עוד שנה וחצי שר ביטחון.
אוקיי, שזה מוניטין. שזה הרבה,
זה
נכון,
מוניטין.
נכון.
ואז יכול להיות ויקרה משהו, ויש משפט אל תשכח. ואז יכול להיות שבנימין נתניהו יפתיע את כולם, וכן יעמוד במילה שלו, וכן יקיים את הרוטציה אפילו לתקופה.
די, אני יודע.
אפילו הוא לא מאמין.
אפילו הוא לא מאמין.
אפילו גנץ לא מאמין. אבל זה יכול לשנות את הפוליטיקה, דבר אחד בטוח. שבכזה מקרה, גדעון סער ונפתלי בנט מאבדים המון המון גובה.
נכון, כן.
ומי החכם היחיד בביצה הפוליטית? יהודי שקוראים לו גדי איזנקוט.
הוא תותח, לא מדבר.
כולם רצים אחריו, ויעלון כבר הציע לו מספר 2, ולפיד כבר הציע לו מספר אני לא יודע מה, וגדעון סער מחבק אותו, והוא יושב בשקט. ישחקו, התנ"ך קורא לזה, ישחקו הנערים לפנינו. מה אתה רץ?
מה הסיכוי שלכם, ביבי?
גדעון סער, גדעון סער, אדם בינוני לחלוטין לדעתי. בחור טוב, בחור מוצלח.
פגשנו אותו ביחד, אני חושב.
היה שר, היה שר לא רע, גם בשר החינוך, גם בתפקידים אחרים, אבל לבוא להגיד שהוא פיתח שרם של מנהיג, עדיין לא. מה רצת?
נכון.
תן למערכת להסתבך, עוד שבוע, שבועיים לשחות בתוך עצמה, ואז תצא בהצהרה.
בהצהרה,
מה נכון. בער לך? מה,
אני אגיד לך.
מה בער לך?
אז אני אגיד לך מה בער לו.
בוא נתפטרת מהכנסת.
אני אגיד לך מה בער לו. הוא רוצה כאילו להראות ניקיון כפיים. זאת אומרת, עדיין, איך, מי אמר את זה? מנחם בגין אמר, אינני יכול עוד.
אינני
זה,
יכול עוד.
זה די אנלוגיה לזה.
אנלוגיה של אינני יכול
דיבר,
עוד.
הוא גם דיבר על בגין. זאת אומרת, הוא מנסה להיות מנהיג אחר.
עכשיו אני רק רוצה לומר לך, המפלגה של גדעון סער, אני ארים לך להנחתה, הולכת להיות הדבר הבא בפוליטיקה הישראלית. נקי, איני יכול עוד, יועז הנדל וצבי אוזר, אנשים נחמדים. אתה יודע, שמעתי שהוא הציע לקרמל שמה את המקום הרביעי, קרמל שמה לא רוצה, קרמל שמה ראש עיריית רמת גן.
ועושה חייל דרך
אגב. ועושה, כן, ונמחם בחרדים. וגדעון סער ומיכל שיר, אתמול לא יצא להם לבוא לכנסת, לא הסתדר להם להצביע נגד חוק השוויון. אבל תראה כמה אנשים מתמודדים שם על חמשת המקומות הראשונים.
בקיצור הולך
להיות... המנהיג גדעון סער, צבי אוזר בפחות מאחד מחמשת המקומות
הראשונים. לא יסכים.
יועז הנדל ודאי. הם גם מביאים את הפלטפורמה ומביאים את הכסף.
נכון, כי מגיע להם.
מה קורה עם חולדאי? מה קורה עם גדי איזנקוט? מה קורה עם ציפי לבני שעושה רכשים ברכשים? מה קורה עם יעלון? תשמע, על חמישה מקומות שם, יש שם עשיתי, ספרתי, אופר שלח, יכול להצטרף, הולכים שם...
ואני קצת מתפלא, כי
סך
זה אידיאולוגיה, זה מדינה, זה מפלגה אחרת.
הכל, הכל אידיאולוגיה, אתה רואה אחד מאלה נדחף מהחמישייה הראשונה,
לא.
ואלה מה תגיד, אז הם לא יקבלו, אז הם יקימו גם מפלגה לבד.
אני אגיד לך משהו
אז
אחד.
אז תהיה מפלגת שמאל חדשה, אז מה קורה למרץ, מה קורה לפיד?
ומה קורה לעבודה, נמחקת.
העבודה לא קיימת.
כן.
הפוליטיקה הישראלית היא כמו אמבה. מתפצלת ומתפצלת ומתפצלת, וזה הסיכוי היחיד שנותר ליהודי בשם בנימין נתניהו.
ויכול להיות שבנימין נתניהו את זה יודע. ואני אגיד לך יותר מזה, אני לא יופתע עם איזנקוט, לא יודע שהוא מצטרף לליכוד. מה אתה אומר על זה, בתור שר ביטחון?
תראה, אם איזנקוט מצטרף לליכוד...
הוא היה יחסים מצוינים עם ביבי.
אגב, הוא קיבל קריאה, אחד אבישי בן חיים העלה את הקריאה הזאת במאמר מפולפל, אם גבי איזנקוט מצטרף לליכוד, זה שובר שוויון לחלוטין, והוא מבסס את עצמו כאחד הטוענים לכתר. אחד הטוענים לכתר, מכיוון שגם ביבי לא יחיה יותר מ-120 שנה.
נכון. בוא נגיד שעם ביבי אני לא יודע, אבל...
יותר מ-120 שנה הוא לא הגיוני שיותר, ולאט לאט צריכים לבנות איזשהו יורש. אני לא רואה את גדעון איזנקוט עושה את זה, אני לא רואה אנשים אחרים...
לא גדעון, גדי.
גדי איזנקוט. אני לא רואה את גדי איזנקוט עושה את זה, ואני אגיד לך למה.
למה?
דיברנו על זה בפעמים הקודמות גם. יצרו כזה גל אחור של שנאה נגד בנימין נתניהו, שאדון איזנקוט לא יוכל לשבת בבית קפה הסגור,
המשפחתי. ולא יגידו לו איך הצטרפת לביבי המושחת.
כן, כאילו. הוא לא יוכל לשבת עם החבר'ה על האש, הוא לא יוכל לשבת עם החבר'ה בסעודת ליל שבת. הפכו את בנימין נתניהו למוק צמח מטמיוס.
זה נכון, אבל מצד שני, תתחבר לראש, אני חושב שהליכוד בכל מקרה היא מפלגה,
ביבי,
גם לפי הסקרים היום 26 מנדטים.
בנימין נתניהו הפך להיות בחוגים מסוימים, 26 מנדטים, שנמצאים בפריפריה.
יופי, ימינה לא תיקח.
בחוגים בצפון תל אביב, בחוגים מאוד מסוימים, זה הפך להיות מוקצה מחמת מיוס. וכל דבר שהוא מוקצה מחמת מיוס, אתה לא רוצה להיכנס, גם אם אתה יודע שזה טוב לך. היחיד שעשה את זה, זה גלנט. איפה הוא נמצא היום?
נו.
שר חינוך.
לא רע.
לא,
לא, לא רע.
נשגשלה, אבל לא, לא לזה התכוון המשורר.
נכון, אבל חכה.
עתיד, לא לזה התכוון המשורר.
העתיד עוד לפניו. אבל אני אגיד לך, מה שעשה שר עם... אתמול הבנתי שהוא צלצל לגפני וצלצל לליצמן.
בהתנצל.
מה זה להתנצל? אני לא מבין. מה זה להתנצל? זה ראש ממשלה?
זה פוליטיקאי.
להיות... לא, זו, זה ברור. אני אומר, אתה אמור להיות ראש ממשלה, אתה אמור להיות ימני, אתה אמור לקבל את החרדים ולחבר אותם, והבנתי שיש לו שיעורי תורה, בחור רציני, בחור מסורתי. בוא, אני לא נכנס לזה, אין לי מושג. אבל, לישיבה כזאת אתה מתנצל, שלא ייגע... ראש ממשלה... אתה רוצה, אתה מציג את עצמך כאלטרנטיבה. אתה מתקשר להתנצל שלא הגעת. אז אני לא קונה את זה. אחי, אני לא קונה את זה. אני לא קונה את זה. אני רק לא יודע, יכול להיות שהיועץ הפוליטי שלו אמר לו, תקשיב, אל תבוא, אל תבוא, ומצד שני, תבוא ותגיד שאתה מתנצל. אני לא קונה את ההתנצלות. אומר לך את האמת, אני לא קונה את ההתנצלות.
כבודו לא קונה את ההתנצלות, לא. ולי מפריע הדבר...
למסיבת העיתונאים שלו הוא לא איחר והגיע.
ולי מפריע דבר אחר לחרוטין, לחלוטין. איך ייתכן שחברי הכנסת החרדים, שמהווים 16 מנדטים בכנסת הנוכחית.
נכון.
הם הגוש שלמעשה בלעדיהם אי אפשר להקים קואליציה. הם היו צריכים להיות האנשים הכי מחוזרים בפוליטיקה.
ואף אחד לא סופר אותם.
אף אחד לא סופר אותם. כחול לבן למשל, איך כחול לבן מעיזה לריב עם החרדים? הרי בלי החרדים אין להם סיכוי לקואליציה עתידית.
אז אני אענה לך.
אתה, אולי תענה לי.
אני אענה לך.
יש פה איזה ליקוי
לא,
מאורות?
לא, אין ליקוי מאורות. אני חושב שהחרדים, סליחה שאני אומר, לא יודעים לשחק את הפוליטיקה, נכון. זה הבעיה. אתם צריכים ללמוד מגדי איזנקוט שיעורים בקדם פוליטיקה. אדוני, הם התמסרו לביבי נתניהו. זה הבעיה. זאת אומרת, גם לא, אם אני, גם אם אני בעד...
בהגדרה מאוד פשוטה, לא סופרים אותם.
זה, בדיוק, שיודעים, לא סופרים אותם, כי יודעים שהם הולכים עם ביבי
לא,
בכל
לא
מקרה.
לא רק עם ביבי, אלא מכיוון שיודעים שאת הצרכים שלהם אפשר להסביע בכמה וכמה דברים, ובשאר הדברים החרדים התפשרו על כל דבר.
וזה נורא.
וגם אנחנו צריכים להתפשר ולעבור למוזיקה.
כן, יאללה. טוב,
שיר פרסומות, ואנחנו חוזרים אליכם.
טוב, חזרנו. בוא נדבר קצת על קורונה, משטרה.
קניונים פתוחים, ממשלה שלא יודעת להחליט.
תראה, היה החלטה השבוע שבחנוכה...
סגר לילי.
סגר לילי, לא.
זה היועץ המשפטי אמר...
אבל משהו יותר חזק. לא, זה היועץ המשפטי תותח, אני חושב שהוא צודק.
כן, שאי אפשר לעשות סגר
לילי. לא, הוא לא אמר שאי אפשר. אם אנשי המקצוע אומרים שזה לא עוזר, אל תכלאו אנשים כי ככה בא לכם. וזה, אני חושב...
הוא אמר שיש עם זה בעיה משפטית.
הוא צודק. הוא מגיע לבגץ, אומרים לו, אדוני, מה המומחים אומרים? הוא צריך להגיד שם...
כן, אבל הבעיה היא בעיה...
וביבי נתניהו, דרך אגב, הוא ראש בקיר. איך יכול להיות שהמשרד הבריאות לא איתו? הוא לא איתו, כי מה לעשות? המקצוענים אומרים שלא.
כן, אבל הבעיה היא בעיה אחרת לחלוטין. התחלואה היום ברובה, התחלואה ברובה, ברובה היא במגזר הערבי.
אוקיי.
עכשיו, איפה הולכים לעשות הגבלות? במגזר היהודי, הדתי, שמתכנס בחנוכה, ולא להכיל את המגבלות האלה על המגזר הערבי.
נכון.
תגיד לי מה, זה רק בגלל שהם יכולים? במגזר הערבי המשטרה לא קיבורה כל כך גדולה.
לא,
זה
רחוק מי.
לא באכיפה, אז המשטרה מחפשת מתחת לפנס? איפה שקל?
לא, אבל אני אגיד לך יותר מזה. היו הוראות השבוע דרקוניות שבחנוכה, במגזרים היהודיים, אני מתאר לצי שבעיקר בחרדים, יהיה אסור התקהלות של שני אנשים בערב.
יותר משני אנשים, אלא אם כן זה משפחה גרעינית.
ואסור למשפחה להגיע למשפחה. ואני כבר רוצה להגיד לך, מה לעשות, בתוך עמי אני יושב, קשקוש בלבוש כזה, אני לא שמעתי בחיים שלי.
ואיך אוכפים את זה?
יפה, אתה כרגע רוצה לנסוע לבת שלך לנרות חנוכה, עוצר אותך שוטר, ואתה אומר, סליחה, מה הבעיה? לאיפה אתה נוסע? אני נוסע לטייל, זה מותר לך. לים, זה מותר. לים זה מותר. נכנסת לבית, מישהו יכול בכלל לומר לך איפה להיות, אבל אני אגיד לך, זה נהיה מצב אנורמלי, מצד אחד, וזה רציתי להגיד לך, זה נזכרתי השבוע, מצד אחד אמרו שאת הקניונים הולכים לסגור, ופתאום זה השתנה, הרי התחלואה עולה, ואז אני הגעתי תחנת דלק, וראיתי את ידיעות אחרונות, והיה את העמוד הראשון, אני לא יודע אם ראית השבוע, פרסומת, העמוד הראשון, ביבי, עם תמונה ענקית שלו, וכתוב שם פרסומת, עמוד ראשון, לא רוצה להגיד לך כמה זה עולה, לא יודע, 200,000 שקל, ותהיה גבר משהו כזה, תפתח את הקניונים.
והוא פתח.
והוא פתח.
אז הוא גבר?
אז הוא גבר. לא, זה אומר...
שהוא לא גבר.
זהו, בדיוק, זה הפוך על הפוך. אני אומר, אם אתה סובר שצריך לסגור את הקניונים, לא פרסומת בידיעות אחרונות כזאת היא ענקית וכל כך לרד, צריך לעשות. ואם פתחת את הקניונים, אז בשביל מה עשית את כל המוות לכולם? בחיית, יש ספקים שצריכים לספק כרגע בקניון דברים, אז אתה לא יודע אם לקנות או לא לקנות. עכשיו, הלכו לסגור, והדבר הכי חמור, הכי חמור, הכי חמור, הכי חמור בעולם, וזה אתה תגיד לי אם אני צודק או לא. חברים שרצו לנסוע לדובאי, פתאום הזמינו כרטיסים. הודיעו להם שאדומה.
ירוק.
ביטלו, ביטלו, ביטלו.
היום
ביטלו.
בבוקר פרופסור גרוטו אמר בינתיים ירוק, אני אבל לא יודע מה יהיה, מה יהיה בעוד כמה ימים.
יפה, ואני רוצה להגיד לך, אז הכל פוליטיקה, הכל צבעים, הכל זה רמזור. זאת אומרת, אני אגיד לך מה קרה, כנראה משרד, ולא אני אומר כנראה, משרד החוץ לחץ, ולמה הוא לחץ? אני אגיד לך מה הוא אמר, משרד החוץ הגיע כנראה למשרד הבריאות, ואמרו להם, תראו, יש כאן הסכם שלום מאוד שברירי, איראן לוחצת, הם לוחצים. אם אתם תסגרו אותם כרגע כאדומים, ויש להם לדובאים האלה כבוד מאוד מאוד רציני, אם אתם תהפכו אותם לאדומים, אתם מבינים שאתם יכולים לפגוע ביחסים הדיפלומטיים בין ישראל לזה? ירוק! ירוק, ואני רוצה...
ואם כבודו שואל אותי,
כן.
ואני רואה את הלעד ואת
לא, ההתנהבות
שלך,
זה...
ואני מבין שזה בא מנרות חנוכה.
זה לא, זה בא מהרצון לנסוע לדובאי ירוק.
הרצון לנסוע לדובאי כן. ירוק.
דרך אגב, כולם נוסעים, אנחנו היחידים פה בארץ.
אני אגיד לך מה קורה.
פשוט מטורף, כולם נוסעים.
הממשלה וועדת הקורונה עסוקים במה שנקרא בעברית, ולא יודע אם מותר להגיד ברדיו, קסטח.
מה הכוונה?
הם בכלל לא מתכוונים לגופו של עניין. לעשות סגר במגזר היהודי, לעשות תקנות ותקלות במגזר היהודי, כשהתחלואה היא במגזר הערבי, זה לא רציני.
זה מצחיק.
זה מצחיק.
נכון.
הם היום דואגים לוועדת החקירה. יגידו, למה לא עשיתם? הם לא רוצים להיות במצב שיגידו להם למה לא עשיתם. פה עושים תקנות, לא מסתכלים לגופו של עניין, מה טוב או לא טוב, פה מכינים את התשובות לוועדת החקירה הבאה. לא, בוועדת החקירה לא תוכל להגיד שישבת ולא עשית, אז הנה ישבנו ודיינו ועשינו, והיועץ המשפטי הפריע, ורצינו ללכת, וכן ניסינו, פה מכינים בסך הכל את הכסתח של ועדת החקירה. מכיוון שנכון לרגע זה, קראתי אתמול בעיתון, שמחלקת הקורונה באשדוד, ברוך השם, נשאר חולה אחד, ומנהלת המחלקה אמרה שזה מצב מאוד נזיל, אבל כרגע מצוין.
זה מעולה.
בשערי צדק, מנהלת המחלקה מדברת על זרם גובר של חולים שבאים למחלקה.
הוא יותר מזה, אמרה שזה כבר סגר שלישי.
שזה כבר סגר שלישי, אוטוטוט. חבר'ה, מה הולך? אשדוד, שערי צדק. העסק כל כך נזיל, כל כך לא ברור, ולכן יושבים כולם ודואגים איך הם יראו ביום שאחרי, ובפרט, אם יש בחירות.
זה נכון.
ובפרט, אם יש בחירות, אבל יש חיסונים.
זהו,
זה טקס, איזה טקס עשו לחיסונים, ראש הממשלה
בידי היה לו חשוב להגיע ולהיות
כמו עליית נפל השמורה, וכולו וכולו.
רון ארד לצורך העניין, אם היה חוזר, היה מקבלת אותו כבוד.
נכון, מקבלת אותו כבוד. אז החיסונים זה אולי המפתח, ואני הייתי מצפה מהפוליטיקאים ובראשם יאיר לפיד, יאיר
ב-A. להתנצל הוא צריך.
אבי בנייהו, שהוא לא שר, הוא לא חבר כנסת, אבל הוא דובר פעיל מאוד ברשתות. היה דובר צהל,
נכון?
היה דובר צהל, שעבר דובר פעיל מאוד ברשתות, היה לו מספיק כוח ועוז להגיד, רבותיי, טעיתי, כל הכבוד לנתניהו, ועוד כמה שמות, ואני לא אמנה אותם כרוכל, קרן מרציאנו והכל. איפה יאיר לפיד? מה היה קורה אם יאיר לפיד היה נעמד מול המיקרופון, ואומר, כבוד ראש הממשלה, אני רוצה לבקש סליחה, כל הכבוד לך, הבאת החיסונים כבר בדצמבר, אני אמרתי שבינואר לא יהיה פה חיסונים, הוא היה רק מוסיף לעצמו כמה נקודות. אבל הפוליטיקאים במדינת ישראל זה עדר גמדים.
אבל אני אגיד לך יותר מזה, שיאיר לפיד, שטראמפ נבחר, אם אתה זוכר, יאיר לפיד הגיע לרמקולים ואמר, ביבי, אתה לא מבין בפוליטיקה האמריקאית, המצב זה, אתה מיושן, אתה.
לא מזכירים, לא מזכירים חטאי עבר.
יפה, רגע.
אתה עכשיו עושה דבר שלא יעשה. אתה מזכיר לו חטאי עבר.
יפה, למה אני עושה את זה? כי אמרתי לעצמי, בית הרבה אדם מתייסר, אמר, וואו, איזה מטומטם הייתי, זה נדיר. עכשיו אני הולך לתקן את זה. עוד הפעם אתה מכניס את העניין של החיסונים, ואתה מלכלך על ביבי, שביבי אף אחד לא ייתן לך חיסונים. כמו שאתה אומר, תתנצל. לא קרה כלום, תדע לך שמתנצלות אתה תרוויח.
יוצא גדול.
אתה יוצא אמין.
אתה מתנצל, אתה יוצא אמין גדול. אבל הפוליטיקאים במדינת ישראל הם גמדים, ו...
דרך אגב, אני שאלה שמאוד מסקרנת אותי. מה הקריטריונים לזה? אם אני רוצה עכשיו לעשות חיסון.
אם אתה רוצה לעשות חיסון, אתה לא יכול, מכיוון שאתה ברוך השם, בחור צעיר, אולם באלף, וכולו וכולו. קודם זה צוותות רפואיות, אחרי זה יהיה עובדי מחלקת החינוך, אחרי זה מעל גיל 80, אחרי זה מעל גיל 65.
בקיצורות שנתיים.
לא, 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 למה? הכוונה היא לחסן 60 עד 80 אלף חיסונים ביום, הכוונה היא בערך עד אפריל, עד אחרי חנוכה, שכל מי שרוצה יתחסן. דאקה.
שיש פרוטקציות.
דאקה, שכמובן...
אז איך ביבי קיבל?
שנייה, דאקה, נו באמת. דאקה, ביבי כפינר על תקן של סגל רפואי.
של זקן.
לא, של סגל רפואי. של סגל פסיכולוג.
יכול להיות.
אבל דאקה, שיש היום המון המון קונספירציות שמסתובבות ברשת ובארצות הברית, יש הפגנות וכל מיני דברים שונים ומשונים ומטופשים ואידיוטים,
על מזימה. דרך אגב גם אצלנו, אני שמעתי גם בארץ, רבנים כן, שאומרים שאסור להתחסן.
על מזימה עולמית כן. שאסור להתחסן. כן. ואז יכול להיות, החיסונים יגיעו. מדינת ישראל קנתה מספיק חיסונים כדי לחסן את כולם, אתה זוכר את כולם. כן, כן. אבל אם אנשים לא ילכו להתחסן,
אני מאמין שכולם ילכו.
אז יכול להיות.
אם יש לך דרכון ירוק, אני מאמין
ש... אם יהיה לך דרכון ירוק, אם אנשים לא ילכו להתחסן, אולי יהיה עודף חיסונים. כך למשל את נושא השפעת. נושא השפעת הוכח כבר שנים, ואני כבר שנה שנייה קיבלתי חיסון נגד שפעת.
טוב, אתה בגיל כזה
שמזדקנים. ואני אומר את זה תודה רבה. יש הרבה אנשים שלא מתחסנים נגד שפעת.
נכון, אני לא מתחסן.
כשאני מספר לאנשים שהתחסנתי נגד שפעת, הם פותחים מולי עיני עגל גדולות. מה, באמת? ואין תופעות לוואי? לא. רבותיי, התחסנתי נגד שפעת. אין תופעות לוואי, כבר שנה שנייה, וברוך השם באמת, נמנעתי משפעת. אז זהו, עם כל הקונספירציות, אני כבר לא יודע כלום מה קורה עם קונספירציות, אבל בעזרת השם, מי שיתחסן, יקבל תעודה ירוקה, יוכל להתחיל לחיות, ללכת לקניון בלילה, לבקר את המשפחה שלו בחנוכה, תפשין פי בית.
אבל השאלה היא באמת איך זה הולך להתנהל, כי בוא נניח שהסקנים עד שהם יגיעו להתחסן לוקח זמן. לוקח זמן, אז מה, בינתיים יעצרו את זה?
לא, לא יעצרו, יעשו חיסונים.
זהו, אני חייב חיסון, איציק, אתה חייב לעזור לי. אתה חייב לעזור לי, אני אומר לך כאן, מי שיכול לעזור לי,
תראה, יש לך שתי אפשרויות.
בוא להגיד שאני בן 80.
ברוח ימי החנוכה האלה, אתה יכול להיות בן 80, ואתה יכול להיראות כמו גיל 80.
נכון, חוץ מזה שאני יכול להיות הצוותים רפואיים, רגע, אני יכול להיות סניטר, סניטר אני יכול להיות.
יכול להיות סניטר, כן, בלסחוב אני בטוח.
יפה.
סניטר בלסחוב אתה יכול מאוד מאוד.
אתה תעשה את החיסון, נכון?
כשאני אוכל אני אעשה את החיסון, אבל רחמנות על משטרת ישראל. רחמנות על משטרת ישראל. לא, לא בנושא של החיסונים. אם היא צריכה לאכוף את כל הגזרות המתחדשות האלה לבקרים, והם לא יודעים איך, והם לא יודעים מה, והם לא יודעים למה.
אני אגיד לך יותר מזה, שוטר נמצא כרגע ועוצר בין נניח בקניון, ופתאום מודיעים לך שזה בוטל. מישהו נוסע לדובאי, הפקח בשדה התעופה אומר, המדינה אדומה, פתאום אומרים לא ירוקה. תקשיב, זה לא נורמלי. בוא, זה לא נורמלי. הבעיה היא שזה בכל העולם לא נורמלי. אני לא חושב שזה דווקא אצלנו. אני לא חושב שזה דווקא אצלנו.
אז אני רוצה לספר לך סיפור על משטרה. אני אתמול הרבו אותי בסיפור עולים חדשים, משפחה של עולים חדשים מברזיל, נחתו בארץ באמצע ימי הקורונה באוגוסט.
איזה טיפשים.
בחיפה.
עולים לארץ?
עלו לארץ מברזיל בחיפה. אחרי שבועיים בידוד, נסעו לירושלים לפגוש פעם ראשונה בחיים שלהם.
שוטר.
כותל המערבי.
חשבתי שוטר. טוב, עוד מעט זה הגיע.
נסעו ברכבת,
אוקיי.
הקלה, ועצרו שם בסוף בתחנה האחרונה, ולטענתם, האמא והבן התחילו לחצות את המעבר חצייה בירוק, והאמצע נהיה אדום, ובא שוטר חכם, כמו חלק לא קטן משוטרי ישראל, לא מדברים מילה עברית, לא מדברים מילה עברית.
תיירים, בקיצור תיירים.
לא תיירים, עולים חדשים, בפורטוגזית, ונתן לאמא דוח 200 שקל, ולבן דוח 200 שקל, 400 שקלים, מדברים ממשפחה שמתפרנסת היום מקצבת הסוכנות, 4.5 אלף שקל. 400 שקל זה הרבה כסף בשבילם.
זה הרבה כסף
לכולם. שלשום, הם גרים בחיפה, הם נגשו לתחנת המשטרה בחיפה. משם יש שוטר שמדבר פורטוגזית, וסיפרו את הסיפור. ושם הם כבר נתקלו בשוטר חכם, שהוא אמר להם, לא הייתם צריכים לקבל דוח.
נכון.
לא הייתם צריכים לקבל דוח. א', אתם טוענים שירדתם בירוק. ב', נו, באמת, מי נותן פה דוח בירושלים? אבל אתם תצטרכו לנסוע לבית משפט, שני אנשים, ועוד שני אנשים שלא קיבלו דוח, להעיד. שהתחלתם ללכת בירוק, הכרטיסי אוטובוס.
אז אני כבר אומר לך
ש... בירושלים, יעלו לכם יותר, שלמו את הדוח.
אליי, שיפנו אליי, לא ישלמו את הדוח, יבקשו עיון ועזרה, להמיר את זה לעזרה, ואני מבטיח לך שיתנו להם עזרה.
קיבלת קליינט. מה אני רוצה, אני לא רוצה
לספר את הסיפור. אני לוקח להם 1,000 שקל פלוס מהמנה.
אני מבין. אני לא, מה אני רוצה לספר לך?
שהכל זה אטימות, אטימות.
לא חכמים, עובדים בחוסר חוכמה, בחוסר חוכמה, וזה חבל מאוד.
טוב,
וזה מה שגורם.
בוא נעבור...
שיר, פרסומות, והתקדמנו.
טוב, חזרנו, בית המשפט העליון משנה את פניו.
ואני, ממש לא.
רגע. השופט מזוז החליט 4.5 שנים לפני שהוא אמור בעצם לפרוש, ש...
להקדים את פרישתו.
ב4.5 שנים. ואני שואל אותך למה? כי אני לא מבין את זה. פנסיה אדירה יש לו, משכורת יש לו, השפעה יש לו, בתי מחבלים לא נהרסו יש לו. למה לעזוב, תגיד לי?
תראה.
אלא אם כן זה עניין בריאותי ואני לא יודע.
אני לא יודע, אלף אנחנו מאחרים לו רפואה שלמה, אני חייב לומר...
לא, אני לא יודע אם הוא חולה, אני חס חלילה, אני רק אומר.
רפואה שלמה בכל מקרה.
זה נכון.
אני חייב לומר לך שאני הופעתי בפני כבוד השופט
מזוז,
אני חלוק עליו כמעט בכל דבר, הופעתי בתיק אזרחי, לא בתיקים שמעניינים אותו. הבן אדם שופט תותח, שולט בחומר, בא מוכן, באתי אליו בתיק מסובך, היחיד שהכיר את התיק, זה לא הצד שבעד, לא הצד שכנגד, דווקא השופט הציע את ההצעה שלו, גמר את הדיון תוך 40 דקות, והשופט שופט תותח. השקפות שלו?
זה אבל השקפות שלו נובעות בפסק הדין. אם אתה מדבר על אזרחי,
אני
מסכים איתך.
אבל
ברגע שמדברים על מחבלים,
ברגע שמדברים על מחבלים על ביטחון, ההשקפות שלו, בסדר, הם לא בקונצנזוס, הוא שופט...
מה זה לא בקונצנזוס? אבל אתה לא צריך להיות בקונצנזוס.
סופר ליברל.
אבל סליחה, זה לא מקצועי. מה שאתה אומר כאן כרגע, אחלה, באמת, הוא בן אדם גאון, מקבל כל מה שאמרת. אבל אם אתה מגיע לכס השיפוט, אתה צריך להוריד ממך את העניין שאני ליברל.
את האג'נדה האישית.
ודאי. ופה פסקי הדין שלו.
אבל לכן אנחנו לא יודעים למה הוא פורש. אבל אני אגיד לך, אחת הסיבות שלדעתי הוא הרגיש מאוד לא נוח בקונסטלציה הקיימת לפי שיטת הסניוריטי, אין לו שום סיכוי למני מזוז
להיות נשיא.
להיות נשיא.
אוקיי.
למני מזוז די מצאת עצמו, הוא כבר יושב פה הרבה שנים, הוא התחיל בתור שופט מאוד צעיר, הוא רואה מי הולך להיות הנשיאים הבאים. אני לא רוצה באמת למדוד כל אחד, אבל בוא נאמר שמבחינת יכולת אינטלקטואלית ומשפטית, הוא לא פחות מאשר כל נשיא אחר שמתחרה, והוא מקבל המון 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 ביקורת. אין לי ספק שכשהוא יפרוש משם, הוא גם יעשה לביתו בספרים, בהרצאות, בבוררויות כמובן, וכולו וכולו, נשבר לו. אם תצרף לזה, אם תצרף לזה שגם המשנה, גם הוא כבר פורש באפריל, אז אם במקום שני השופטים הליברליים האלה,
ואין ועדה, ואין
ועדה, רגע, על זה אנחנו הולכים לדבר, אם במקומם יבואו שני שופטים שמרנים, אולי יכול להיות שבית המשפט ישתנה במעט, אבל, אבי ניסנקורן, כבוד שר המשפטים, שלהבדיל, שלהבדיל מהימין כן יודע לשלוט, כבר הודיע שהוא הולך לכנס את הוועדה שלא מן המניין, ולבחור
שופטים
שני
לעליון.
שופטים חדשים לעליון, ומה תעשה? תפסול אותם בבגץ? מה תעשה אם הוא עושה את זה?
אז תקשיב, אתה יודע מה?
הם כן יודעים לשלוט, מה שהימין לא יודע לשלוט.
תראה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני חושב שבעניין הזה הוא גבר שבגברים, תשמע. ניסי קורן הגיע לעבודה.
הוא עושה מה שהוא צריך לעשות.
זהו, הגיע לעבודה, ולא מעניין אותו שום דבר.
ואיפה הילד שקד? שעשתה דברים גדולים.
כן, היא עשתה.
אבל איפה ההתנהגות שלה ואיפה ההתנהגות שלו?
כי הייתה הרבה יותר עדינה ממנו, הוא נורא אגרסיבי. תקשיב, מי שלא
נכנס... ואגרסיביות לפעמים נצחת.
אז יפה, אז כנראה...
ואולי יגיד לי כבוד העורך דין שיושב מולי, ומולך גם יושב עורך דין, מדוע שני נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה הפכו להיות פודלים של בית המשפט העליון, זה לא היה בעבר. כל הכוח של הילד שקד היה הברית שלה עם אפי נווה.
כן.
מה קרה לכל הכוח הדתי והחרדי והימני בלשכת עורכי הדין? התעדה לחלוטין? הפכנו להיות אבק?
תראה, קודם כל אני חושב שיש כאן איזושהי קומבינה. זאת אומרת, זה ברור לי שיש כאן דיל, אתם תקבלו את זה ואתם תקבלו את ההוא.
מה אנחנו קיבלנו?
אני לא יודע.
כלום?
אבל אני, לא, זה אנחנו לא יודעים. זה אנחנו לא יודעים מה קיבלנו ומה לא קיבלנו, אבל אני כן חושב ש... תראה, העשייה החרדית לא פריירית. בוא, זה הם דואגים לחבר'ה שלנו, אבל...
מתי הגיע הזמן שיש שופט חרדי עם עשייה החרדית? חייב להיות ערבי ואישה? עוד לא הגיע הזמן שיהיה אחד משני הנציגים בוועדת השופטים חרדי?
א', כן, אבל דבר שני, כנראה אין מספיק כוח לזה. אתה יודע מה? גם בשיעה החרדית לוקחים אותם כמובן מאליו. אתה יודע מה? אתה מחזיר אותי לפוליטיקה הארצית, זה הפוליטיקה גם בזה. אני חושב שלוקחים אותנו מובן מאליו, ואני חושב שמישהו כאן צריך לעשות סדר, כי אני כן חושב ששופט חרדי שיביא אג'נדה קצת שונה, שתיתן קצת את, את, את ההגנה לנו, לא תזיק, תראה, היה את מנחם אלון. מנחם אלון, לקרוא את פסקי הדין שלו, זה
תענוג.
תענוג. הוא תמיד היה בדעת מיעוט. לא תמיד, כן, אבל בעניינים...
הרבה דעת מיעוט.
כן, הרבה דעת מיעוט, אבל גם אותו דרך אגב וגם את חשין, מי שקורא פסקי דין זה תענוג. באמת, תענוג צרוף, זה אנשים באמת מדהימים, אבל... נכון שהוא היה בדעת מיעוט, אבל לפחות הייתה דעת מיעוט.
אבל הייתה דעה.
אבל הייתה דעה, בדיוק. זאת אומרת, שאתה קורא, אתה אומר, וואלה, תראה...
אני עוד שופטים דתיים, יצחק אנגלר.
אתה אומר לצלך, תשמע, אני לא מטומטם, אם אני חושב ככה, הנה, שופט בעליון. וזה אין היום. וזה אין היום. ואם ניסנקורן יכניס עכשיו שניים חדשים, עם אותו זרם שהוא...
ואם הוא יכניס שניים חדשים, צעירים, ואומר שהוא מקבע את ההרכב לעוד כמה שנים טובות. למה אני רוצה לומר לך? הילד שקד עשתה כל דבר בהסכמה. אז תמיד היא הכניסה אחד שלי, אחד שלך, שניים שלי, שניים שלך.
כן.
נוצר שם איזשהו מצב שהזרם הליברלי תמיד נשאר ברוב. יש כבר כמה שופטים שנקראים שמרנים, האקטיביסטים עדיין יש להם רוב. ניסנקורן לא יעשה שום פשרה.
לא,
הוא יעשה מה בראש שלו.
אבל למה הוא צריך לעשות שרה?
61 שופטים ב3.5 שעות, ממוצע 3 שעות דיון לשופט.
לא, 3 דקות לשופט.
3 דקות לשופט.
נכון.
השופטים נבחרו.
יפה.
הסיכוי של העתירה בבגץ, זה כמו שנמקרא חמץ אחר הפסח.
אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, הוא למד מטראמפ. טראמפ עשה את אותו תרגיל, לפני הבחירות. היא מינה שופטת בבית המשפט העליון, שהיא מכוחותיו, אדוני,
בקיצור, מי שעושה עושה, ומי שלא עושה, לא עושה, ואנחנו נאחל ברכת פרידה למני מזוז שנפרד מהתפקיד, אנחנו באמת לא יודעים, אבל בוא נאמר שלא, שבימין לא יצטערו על ה...
כן, מצד שני, לך תדע אם לא יצטערו.
ו?
לך תדע מי יגיע.
אם יהיה...
לך תדע מי יגיע.
אני לא חושב שיכול להגיע מישהו יותר אקטיביסט ממני מזוז. מני מזוז מיצה את נושא האקטיביזם לשיאים שלא היו, לפי דעתי גם אהרון ברק לא ידע.
תראה, להבדיל אלף אלפי 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 הבדלות. אתה זוכר, ואתה הרי ההיסטוריון בינינו, בלבנון היה מנהיג לחיזבאללה. והורידו את המנהיג הזה, כי אמרו שהוא יבוא אחריו, יבוא מישהו, כן. ולהבדיל, אני לא משווה בכלל, חס וחלילה, באמת, זו, אבל אני רק פשוט איזו אנלוגיה. וקיבלנו את נסראללה, שהוא, אנחנו מתגעגעים לקודם. בוא לא נצא בהצהרות, שהבאים לא נצא אחריו בהצהרות. יהיו יותר
קודם. אבל בוא נעזוב שנייה את בית משפט
העליון. ולא, אני לא משווה חס וחלילה, אני רק אומר, אתה לעולם לא יכול לדעת מה יגיע, לפעמים כדאי להישאר עם מה שיש לך, לפחות אתה יודע מה יש לך.
וזה מזכיר לי את הבדיחה המפורסמת שבכפר קטן ברוסיה היו בחירות. והצעירים רצו להקים מפלגת אופוזיציה ולבחור אנשים חדשים והכל. קורא האבא לבן שלו ואומר לו, למה אתה לא תומך במנהיגים של הכפר? אז אומר לו, מה, הגיע הזמן לרוויזיה, להחליף הנהגה, לשינוי, לפה. אומר לו, אבא, חתיכת אידיוט. הם כבר בשלטון עשרות שנים, כבר חיתנו את הילדים, חיתנו את הנכדים, כל אחד מהם גר בווילה, הם כבר כמעט לא צריכים כלום. אתם הולכים לבחור מנהיגים חדשים, הם צריכים להתחיל הכל מחדש, הקופה הציבורית הולכת להיות משועבדת עוד 30-40 שנה. אנחנו במדינת ישראל מדברים כל הזמן על הנהגה חדשה, ועל מנהיגים חדשים ומנהיגים מתחלפים. אנחנו לא מבינים שהכל עולם כמנהגו נוהג, השלטון משחית, ודבר אחד, המסקנה שלי מכל הדברים,
כן.
חייבים, לא משנה מי שיבחר, מה שיבחר, מתי שיבחר. אחד החוקים הראשונים שצריכים להיות על סדר היום, זה להגביל את כהונת ראש הממשלה לשני קדנציות, 8 שנים.
אחרי ביבי שיגמור את...
כן, מה שטוב לארצות הברית,
או
מה שטוב לצרפת,
לא, אני מסכים איתך.
מה שטוב לכל העולם החפשי, לא טוב לרוסיה, טוב גם למדינת ישראל. השלטון משחית.
אז אני רק אומר שאם אנחנו הולכים על החוק הזה, ואני איתך, אני מבקש ששתי הקדנציות של ביבי יתחילו מהבחירות הבאות.
אם אתה מגביל את ביבי בשתי קדנציות עכשיו, אני גם לא בטוח שהוא יסכים.
נכון.
אני גם לא בטוח שהוא יסכים.
לא, אבל הוא יגיד כמו שהוא עושה עם גנץ. נגיע, נחצה את זה.
נחצה את הרוביקון.
דבר אחרון רציתי לדבר איתך, ונורא שמחתי לקרוא את זה, שלא יוגשו אישומים בגין התקהלות המונית. הפרקליטות הוציאה הוראה.
אכיפה בררנית?
מצוין.
הנושא של אכיפה בררנית והגנה מן הצדק הופכת להיות מוטו במדינת ישראל. שאל אותי השבוע מישהו בנושא של הריסת בנייה. אכיפה בררנית, אצל הערבים לא הורסים היום במודע. חוק קמיניץ בוטל. חוק קמיניץ הוא היה החוק
שמסדיר את הבנייה. שהלך
להסדיר את הבנייה הערבית. חוק קמיניץ בוטל. אכיפה בררנית, וזה נכון. אני רוצה להזכיר לכבודו ולמחות פה בכל תוקף. בתחילת השבוע היו הפגנות פראיות של קיצונים חרדים נגד המטרו בירושלים, נכון. נגד רכבת בירושלים. אני לא מכיר את הסיפור, אני לא רוצה להתייחס אליו. אבל אז הפעילו את המכתזית. את המכתזית בבלפור...
לא, בבלפור לא אסור, מפעילים. בבלפור הצטננו. אסור.
והפעילו את המכתזיות בירושלים, כן. שברו חלונות לאנשים. זאת אכיפה בררנית.
כן, אבל...
ועוד הפעם, איפה נציגי הציבור שלנו? עסוקים בחוק הגיוס.
זה הבעיה. זה הבעיה, את היום-יום אנחנו
עסוקים
צריכים.
עסוקים בחוק הגיוס.
אנחנו צריכים קצת יום-יום וקצת פחות תקציבים ופחות כל העניינים האלה. טוב, איציק, בכל מקרה זמננו...
חנוכה שמח, תודה לטכנאי ששכחנו אותו אישי נוימן.
תודה לך, איציק
שנפלד. תודה לעורך דין אוסטויצ'ר שכיבד אותנו בביקור נדיר באולפנים שלנו.
ובאמת שלכולם יהיה הרבה
אור... חג אורים שמח ושבת שלום.
כל טוב.